Dan wird sie jeder geschaut, ob ich die Maschine so heilte.
סוגיה הזאת של אני המאפה וחרם, אנחנו ננסה לסדר את הסוגיה כאן, את דברי הראשונים הסוגיה, אבל במיוחד אני אנסה דרך הדברים האלה אחר כך לגעת בשאלה הלכתית, אולי דבר שיעסיק אותנו תוך כדי הדברים, מעשים שקורים בכל יום בעולם הישיבות, שבני אדם מתעכבים להגיע לאורך הצהריים ומבקשים מישהו שישמור להם מנה, או שהם עצמם שומרים לעצמם מנה. האם יכול אדם להגיע לחד האוכל, לראות את המנה המונחת אותי, ולהגיד תודה רבה שהוא סידר לי וכי לי מנה מסודרת, ולראות אותה בעצמו, האם יש בזה איסור של הנה בקור בחרה, זה נוגע לא רק לגבי האוכל, זה נוגע גם לגבי שיעורים, מי שרוצה לפעול את המקום מקדימה, הוא שם איזשהו ספר או פתק תפוס, האם מותר להוציא, לתלוש את הפתק הזה ולשים את הספר הזה במקום אחר, לתפוס את המקום. השאלה הזאת היא שאלה אחת שנשאל, שאלה שנייה שנשאל, זה לא אדם לעצמו אם מותר, האם מה קורה שאדם כמו תפס לעצמו מקום, אלא מה קורה שאדם תפס מקום לחבר שלו, הוא כבר הגיע לשיעור בנחת, מודם, אתה שחבר שלו צריך להגיע קצת יותר מאוחר, תפס לחברו מקום, האם גם אז אסור לאחרים להשתלט על המקום הזה. אני חושב שהדברים האלה יתבררו, זה קשור את האמת לעוד סוגיות אחרות, אולי קשור, לא בטוח, שלא מנהלנו כאן של לתפס את זה בעל חוב, לא נכנס אליהם, אני אנסה לבחות את הדברים דרך הסוגיה שלנו כאן. הסוגיה של עיני ברחרה היא לכאורה נכנסה כאן כבדרך אגב. המשנה מדברת על אדם שממנה שלך לקדש אישה והלך משל עצמו מקודש את השם. ועל זה אומרת הגמרא שאף על פי שהוא קודש לשני, אבל הוא נהג בו מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמות. שיש בזה כל מיני נפקמינות שמצאים כאלה שבהם לא היה לו ברירה אחרת כי האישה לא הייתה מוכנה להתקדש לראשון, אז כבר אין כאן מעשה של רמאות, ואז מותר לשני לקדשה לעצמו. אבל פשט הברייתא שמאירה איסור על המקרה של המשנה, זה נראה שכל הבעיה שקיימת כאן היא רק מצד הלכות הרמאות. נפקא מינה, שאם לא הייתה כאן רמאות, אין הבעיה לאדם אחר לקדש את האישה. זאת אומרת, כל הבעיה היא שהשליח, המשלח נתן את אמונו בשליח והיה בטוח שהשליח יקדש את האישה לעצמו, אז אם הוא מועל בתפקיד יש כאן רמות. אבל מה קורה אם אני ממנה שליח לקדש אישה ובא אדם אחר ורואה שיש עכשיו שליח שהוא לא לקדש אישה לפלויני, אז הוא אומר לפני שאותו אדם ייקח אותה, אני כבר מזמן חשבתי שהשדוח הזה הרבה יותר מוצלח בשבילי והולך ומקדש לעצמו. האם במצב כזה הוא יעבור על האיסור שכתוב במשנה או לא? לכל הוא לא יעבור, אני כנף מן הגרמות. הרמות שיש כאן, זה עובדה דותי שאני בניתי עליך ואתה הפרת אמונים, אבל אדם אחר לא הפר אף אמונים, אז לאדם אחר לכאורה בצורה פשוטה, יהיה מצד האיסור שמזכר כאן במשנה, יהיה מותר לעשות את הדברים האלה. אני מקדים את זה, כי זה שונה מהסוגיה שזכור בהמשך, הגמר בהמשך, מתארת אותו מקרה גם בקרקע שגם שם מן הגמרות, אבל תוך כדי הדברים הגמרא מזכירה גם פרשייה חדשה של עני המהפך בחררה. בעני המהפך בחררה שם בהקשר המסוים שגם משהו מזכיר לגבי אדם שהתעסק במקוח ומקר על קרקע, שם עני המהפך בחררה אם יבוא אדם אחר ויקחנה, כמו הסיפור של רב גידל שלקח את הקרקע לעצמו, רב גידל לקח את הקרקע לעצמו, אני הוא מכר את הקרקע, רבי אבא לקח את הקרקע לעצמו, אז על זה עוברת הגמרא שיש כאן בעיה של עני המהפך בחררה. כאן הבעיה היא לא בעיה של נהג בו מנהג רמאות שהוא רימה אותו. מעולם רבי אבא לא דיבר עם רב גידל על הדבר המסוים הזה, הוא לא נתן לו את האמון בדבר המסוים הזה. כאן יש בעיה שעוד רגע אני צריך להבין אותה, שקשורה לעובדה הזאת שזה שמישהו נתן עינו בדבר המסוים הזה ואדם אחר חוטף ממנו, הוא כבר נקרא ולא רק נהג בו מנהג המהפך אלא נקרא רשע, וכנראה שהסגנון שנקרא רשע הוא סגנון יותר חמור מנהג בו מנהג רמאות, כמו שמזכירים לדינה שמותר לבזותו, ואולי הוא אפילו יהיה פסול לעדות, עוד מעט נראה בדברי רבנותם שאולי אפילו מוציא מידו. זה ודאי לא קיים בקומה הראשונה. למה, וכאן בעצם אני הצגתי רק את השוני קודם כל, בשתי חלקים שונים שכם סוגיה, הברית על המשנה הזכירה מנהג רמאות, והגמרא בהמשך מדברת על שיש כאן בעיה שאני המאפה בחרה. למה לגבי המקרה של המשנה לא הוזכר גם בעיה של אני המאפה בחרה? ולמה הבעיה היא רק מצד שנהג במנהג רמאות? הרי גם לאדם אחר לכאורה עשו, גם שם יש מצב שהאדם נתן עינו בעסקה מסוימת באדם אחר ולוקח אותה ממנו. אז בדבר המסוים הזה אני אקדים ואומר, היה אפשר לומר שתי דרכים, קודם כל בפשט המבנה של הסוגיה. לפי, אני כבר מקדים את המאוחר, לפי דברי תוספות, תוספות אומר שכל הדין של עיני המאפר בחררה נאמר רק כאשר יש כאן מקוח וממכר. שבעצם הגדרה של הדברים היא שהאדם האחר, גם אם לא ישיג את הדבר הזה כאן, יכול להשיג את הדבר במקום אחר. ולכן בעצם לפי סוף באים אל האדם בטענת, באים אל האדם המנסה לחטוף, בטענה שאתה עושה מעשה מיותר, זה נהנה וזה לא חסר, הוא כבר השקיע בדבר המסם הזה כאן, הוא כבר נתן תנו בדבר המסם הזה, אתה הרי יכול באותו מידה להשיג גם את העסקה הזאת במקום אחר, אז מה אתה מתערב בסיפור שלא לך? אבל אומר תוספות, אם מדובר במציאה שאותה החוטף לא יכול להשיג במקום אחר, אז כאן יש לו הצדקה גמורה להיכנס לתוך הסיפור המסיים הזה כאן. הוא לא סתם תוחף את אפו במקומות לא לא ומציק לאנשים אחרים שהוא עצמו היה יכול להשיג אותו דבר במקום אחר. הוא מפסיד לסיפור המסיים הזה, כי את המציאה הזה הוא לא יכול להשיג במקום אחר. במצב מסוים זה אומר תוספות, אין דין שנהנה מהפה בחרה. תוספות בלשון שלו מחלק בין מכר לבין הפקר. אבל בהמשך דברי תוספות נראה שההבחנה היא לא דווקא בין מכר לבין הפקר, אלא כל מקרה בוחנים אותו לגופו. יהיה מצבים...
מה אני
אעזיר
בתוספות אחר?
שמה?
לא חילקו.
אחר כך עוד נראה, במה לא חילקו, במה כן חילקו, אבל עוד נראה. אני חושב שתוספות מזכיר מקרה מפורש במכר, שגם שם מותר לקחת, ומזכיר מקרה מפורש לכאורה בהפקר, שגם שם אסור לקחת. למרות שתמיד טוב סומר שבהפקר מותר, כי אני יכול לשים מקום אחר, ומכר אסור, כי אני לא... הפקר מותר, כי אני לא יכול לשים מקום אחר. מכר אסור, כי אני יכול לשים מקום אחר. בפשט דברי הטוב סוד, למשך עולה, שהכללים האלה הם לא כאלה כללים מוקשים. אני אתחיל קודם כל ממכר. אומר תוספות, שאם אדם סיכם עם מלמד תינוקות שילמד את הבן שלו תורה, ומכר, זה עסקה ממונית בין אדם לחברו, סגרו כבר מחיר. ופתאום חברו בא, וכל הפדגוגים אמרו לו שהילד שלו אין לו סיכוי עם אף אחד, וזה המלמד היחידי שיכול לתפוס את הילד שלו. מותר, אומר תוספות, למרות שזה מכר, לקחת את המלמד הזה, למרות שהוא כבר סגר עם האדם האחר, ולקחת אותו אליי. למה? כי אני לא יכול להשיג את הדבר הזה במקום אחר. ורואים שלמרות שמדובר כאן על הכותרת לכאורה של עסקה של מכר, אבל גם יש מחירים כאלה שלא תמיד אני יכול להשיג אותם במקום אחר, כמו מלמד תינוקות שלכל ילד יש לו את הדמות הפדגוגית האישית שיכולה להתאים אליו. אז בזה טוב תומר חוזר, סליחה, מופקע איסור של עיני מרבה בחרה, כי עוד פעם, אני לא סתם התערבתי בסיפור לא לי, יש לי סיבה אישית להיכנס לתוך הסיפור הזה. לידך אישה, מדבר תוספות, מביא תוספות את הסוגיה של פורסים מצדות דגון. מה זה מחיקים מנזק אם לא רוצה את הדג? כן, אז שם הגמרא אומרת, הגמרא שם התחלה, נזכיר את הגמרא בקצרה במסכת בבא בתרא, הגמרא במסכת בבא בתרא דנה האם מותר להקים עסקים מתחמים, לרדת למונות חברה. אם אדם מסוים מקים איזשהו בית מכר מסוים, עסקה משמת, מחליט שהוא מוכר ספרים בישיבה, בא מישהו מסוים ומחליט להקים עסק מתחרה, דן הגמרא האם זה מותר הלכתית או אסור. והגמרא נוטה לומר שזה מותר, אין בעיה לרדת למונות חברו. מקשה את זה הגמרא מברתא שאם אדם מסוים פרס דגים בים מסוים, אז אסור לחברו לפרוס שם הדגים, רואים שאסור לרדת למונות חברו. הוא אומר את הגמרא שאני דגים ביה ויסייה. הבין תוספות שעיקר תירוץ הגמרא בפשט הדברים הוא שזה לא אסור מדיני יורד לאמנות חברו של התחרות שוק שהיא מותרת, אלא זה קשור לסוגיה שלנו כאן של אני המאפה בחרה. עצם העובדה הזאת ש האדם מסוים כבר נתן עיניו אל הדגים המסוים האלה, זה עצמו חוסם את חברו לקחת. מקשה תוספות, הרי אמרנו שבאפקר אין לי בעיה של הנאמר בבחרה. אז למה הגמרא שם אומרת שמותר? עכשיו, לפני שאני אגיד את התירוץ של רבנו מאיר אומר כאן, תוספות ותרא מנסח את הדברים בצורה פשוטה. זה נכון שזה הפקר, אבל זה הפקר שקל להשיג אותו במקום אחר. הרי מה החילוק בין מכר לבין הפקר כמו שאמרנו? שבמכר אני מפסיד, כי המכר אני תמיד יכול להשיג במקום אחר, אז מה אני מתערב בסיפור הזה? בהפקר זה מציאה חד פעמית. מה קורה אם זה מציאה כזאת שיש אמונים כמוה בשוק? זה לא איזשהו יעלום שמצאתי, שאנחנו מצאנו שאם אני לא אקח אותו עכשיו אני לא אשיג אותו במקום אחר. אלא... זה דגים שמצינו כל מקום אחר בעולם. בזה לכאורה אין בעיה שנהיה מרפא בחרם. דברי התוספות אצלנו, הוא כתב את הדברים האלה בסוף הלשון של התוספות. התוספות כותב כאן בסוף, ועוד אומר לו, אומרים אביב שרמנתם דמרי בדג מת, שכן דרך הדגים נשים מצוות הדג מת, והדגים מתעשבים שם סביב אותו הדג, כמי שזה פרש מצוותו תחילה, וזה מעשה שעשה זה מתעשבים שם סביב, ודאי. אם היה חברו פורש, אבל כאילו גודל לו. ויכול לומר, לא תוכל לעשות כאן מקום אחר. אז המשפט שמסיים את התוספות הוא כמו לשאול שתות בבטרה ויכול לומר לו תוכל לעשות במקום אחר, ולכאורה זה המקרה ההופכי שאמרנו, שלמרות שזה הפקר, אבל זה הפקר שאתה לא צריך להתאמץ בו כל כך, אתה יכול לתת אותו גם במקומות אחרים, ולכן כאן אין את היתר שנייה עם הרבה בחרה. הבעיה שתוספות כאן הקדימה הקדמה שלמה שתיאר שמדובר כאן שאדם זורק דג מת ועושב את כל הדגים, למה תוספות את כל ההקדמה הזאת? אז תאמת בדבר המסם הזה יש, אני רק אסכם בקצרה את תירוץ של דברי התוספות, יש בדבר הזה שלושה דרכים באחרונים. יש דרכו של קצות החושן שחולק על כל מה שאמרנו. כלומר שתוספות כאן לא מתרס כמו התוספות בבטרה, שבאפקר המוני יש בעיה של אמר בחרה, אלא מביא תירוץ חדש. אומר הקצות בדברי התוספות, לא בטוח שאומר זה בדברי התוספות, אבל אולי אומר זה אילולי דברי התוספות, שכאן יש קניין גמור מדאורייתא. ואיזה הוא? זה קניין משיכה. כי אני משכתי את הדגים אליי. אמנם לא משכתי אותם בידיים, פיקטתי אותם להגיע, אבל לצעירים בינינו שעברו בגרות בפרק ראשון הם זוכרים, שהגמרא שם אומרת שאיך בהמה גסה נקנית בהגבה, בהמה נקנית בהגבה, אז איך אפשר לקנות פיל? אומרת שהגמרא שנותן לו זמורות והוא קופץ. אז רואים שאם אני נותן לבהמה אוכל והיא קופצת, זה נקרא הגבה. אומר הקצות, שזה בעצם כוונה דברי התוספות, גם נותן לדגים אוכל והם רצים, זה נקרא שמשכתי אותם, גם לא משכתי אותם בידיים, אלא פיתתי אותם לבוא ממקום למקום, וזה נקרא משיכה. ולכן אומר הקצות, שעיקר דברי התוספות כאן, שזה בכלל לא קשור לסוגיה שלנו כאן, זה קשור להלכות גזל ממשי, כי הם קנו את הדגים האלה. הנתיבות מקשה עליו, שבגמרא שאדם שם שם קוצים וקוראים לפיל לקפוץ, הוא ממש בידיו, מקפיק את הפיל. אבל אדם, כמו אצלנו כאן, שרק מפזר אוכל וגורם בעתיד לדגים להגיע, כאן אי אפשר למשהו עכשיו מושך אותם, זה רק גרמה באלמה, ולכן אי אפשר לזבר כאן נטיין משיכה. הדרך אחרת... מה זה?
יש פירוש רע של חבלי אדמורות.
שבכלל אחר לגמרי.
זה גם כשהוא
שם
והפיל עולה על זה.
והפיל עולה על זה, ואז זה ממש הוא ממש מגביא אותו מהקרקע, הרש"י הזה בכלל לא קשור לסוגיה שלנו כאן. כל מה שקצות רצה להוכיח זה משיטת התוספות שמה, שגם אם לא אני מגביא אותה, אלא מפתה אותה על ידי אוכל, גם זה נקרא פתרון שמודע כהגבה.
אבל למה זה נקרא? זה גם...
לא, שמה מגבעת אותה מהקרקע. היא עושה בקרקע.
זה
לא עוד מות,
הוא
הולך לתמיד. לא, הרש"י, אבל... לא, מהם אולי לפי רשי מדובר שהוא אלה אותם על הזמורות. רשי עיקר, הזמורות לפי תוספות זה האוכל, לפי רשי זה לא הפיתוי. הכוונה, איך אני יכול לעלות פיל, אני לא מרים אותו בידיים, אלא אני דוחף אותו על רמפה. אני מעלה אותו לאט לאט מושך אותו, שיעלה על הרמפה, ואז הוא עלה על הזמורות האלה. אז לכן כאילו, רשי אני חושב שהוא לכן לא קשור לעניין של התוספות, אבל אולי, כאילו, התור של תוספות שם אולי קשור לסוגיה שלנו, ואולי לא כמו שובן טיבות. בכל אופן, רבי עקיבא גם מביא בשם מארנך על פי זכרוני, שהוא אומר שעיקר תוספות אצלנו הוא כמו תוספות בבא בתרא. שבא לומר שבאפקר, מכיוון שאתה יכול להשיג את הדברים, נכון שבאפקר אמרנו שאין דין שאני אמר בבא בחרה, אבל זה רק באפקר של דברים נדירים, דברים שמציעים לכל, אין בהם דין שאני אמר בבא בחרה. ומילא כאן, מכיוון שהדגים מציעים לכל מקום, אין בהם דין שאני אמר בבא בחרה. אלא שתוספות כאן בא לשאול שאלה סמויה, אבל יכול דייג השני, לומר לדייג הראשון, נכון שיש הרבה דגים בעולם, אבל דגים כאלה שמרוכזים בצורה כל כך יפה, זה אין בכל מקום אחר בעולם, ולכן אני עכשיו עוד פעם מאבד את היכולת שלי לקחת את הדגים האלה, בזה שאתה דורש מלך לאוקיינוס השקט ולחבר שם מקום לדגים. על זה אומר רבנו מאיר, בא אני ועונה לו, על זה שהדגים מוספים כאן את המקום, זה לא דבר שהפסדת אותו, זה נגרם בגללי, אני זה שגרמתי לדגים להסב באותו מקום, ולכן זה לא טענה כלפיך שדגים אסופים אתה יכול, לא יכול להשיג במקום אחר. בסדר? ואז מלא יוצא שבעצם דברי התוספות כאן הם כמו דברי התוספות שם. אני חייב להזכיר דרך אחרת שם, כי וגם מזכיר שם, לפי זכרוני, לא זוכר בשם, הים של שלמה או מרי בן לב, אני לא זוכר בשמי, אומר דרך אחרת, לבין דברי התוספות, הגדרה חשובה מאוד לדורנו אנו, אומר שבעצם עיקר התירוץ של רבנו מאיר, זה לא קניין משיכה, ולא אני המאפר בחררה שבעצם הוא בא אליו וטענה למה אתה לוקח את הדגים כאן ואתה לא הולך לדגים במקומות אחרים, אלא הטענה היא זכות יוצרים. אני יצרתי חררה. אם אני איפרתי אחרי חררה, אז כאן באפקר, כמו שטוס אומר, מותר לחטוף את החררה שלי. אבל אם אני יצרתי אותה, אני זה שיצרתי את המציאות הזאת של הדבר הזה בעולם, אז יש לי זכות, כמו שאתה אומר, לא גזל גמור, כאילו גזל, יש זכות יוצרים כזאת על הדבר המשם הזה, ולכן אסור לקראת את הדבר הזה ממני. נכון שבאמת לא יצרתי את הדגים, הדגים היו כמששת ימי בראשית, אבל אני יצרתי את איסוף הדגים, וזה שיצרתי את איסוף הדגים, זה כבר נותן לי זכויות בדגים האלה. אני אומר, הדבר הזאת היא מאוד משמעותית לגבי זכויות יוצרים שיש עליהם היום ויכוחים הלכתיים הם משמעותיים או לא. תוספות כאן יכול לשמש מקום מאוד משמעותי, שגם אם לא יצרתי את החומרה, אלא יצרתי רק את התוכנה, אבל זה שאני בזכותי נוצר כאן משהו מסוים, זה כבר יוצר איזושהי זכות מסוים שאסור לגזל ממני את הדבר מסוים הזה. סוף נראה מדברות שזה רק גזל מדרבנן, לא גזל מהתורה, אבל יש לי סוף זכות בדבר הזה. אני בכל אופן כל זה רק הערה מקומית בתוך דברי התוספות. אני עכשיו חוזר למבנה הכלי של דברים. אני מצא ללמדים התוספות שההבחנה היא לא בין מחר לבין אפקר, אלא ההבחנה היא בין דברים שאני יכול להשיג במקום אחר לדברים שאני לא יכול להשיג במקום אחר. באמת, אתה צודק שיכול להיות שזה מה שהרמב"ן אומר. מה קורה במחר שהוא עסקה של 50% הנחה, שזה מציאה, האם מה שנקרא באוהל מציאה, וזה לא מציאה ממשית, האם בדבר הזה גם מותר לי לקחת כי אני כבר לא יכול להשיג את המציא הזאת במקום אחר, או שעצם זה שזה מכר אז יש בזה דיני הנאמר והבחרה. כאן כבר אומר הרבן שמכיוון שזה דבר כנראה לא מדיד, אז כבר בזה אומרים לא פלו, כי זה דבר כזה שלך תגדיר, זה נשא מציאה, לא נשא מציאה, כמה אוכלו זה ברמי לוי, כמה באושר עד, לא נצא מהדברים האלה. לכן כל עוד אנחנו מדברים בעסקה הבסיסית של מכר, כאן אנחנו נאמר שבאמת אדם אסור לו לחטוף את הדבר הזה, כי עקרונית הוא יכול להשיג בעולם המכר גם קומת אחים. כל הדברים האלה הייתי כהקדמה. זאת אומרת, לפי דברי התוספות, מובן מאוד למה הגמרא בתחילת הסוגיה שדיברה על ענייני שידוכי לא הזכירה את הנאמר בבחרה. כי כמו שמלמד, אומר תוספות, אי אפשר לשים מקום אחר, לכן מותר לי לחטוף את המלמד שאותו ידידי תפס לבן שלו, כי אני מבין שהוא היחידי שיצח לי גם לבן שלי. אותו דבר גם ענייני שידוכים. הוא רוצה לקחת אותם, אבל אני שומע את הבת קול שמנסרת ואומרת כבר מלפני 18 פלוס 40 יום ואומרת לי, איש לא נבט פלוני, אני מרגיש את אשתי, את הדבר הזה אני לא יכול לשים במקום אחר. אז במצב הזה אי אפשר לבוא לדון כאן מדיני אני המאפה בחרה. כל הבעיה שיש כאן זה רמאות, אבל אדם אחר שהוא לא רימה, אדם אחר מהצד, מותר לו לחטוף את השידוך אליו, בסדר? לא חושב שזה מומלט לעשות את זה, אני לא ממליץ לכם לעשות דברים כאלה, אתם כבר רואים שזה, אבל אני רק אומר, מבחינה הלכתית, אין כאן את הגדע של עיניים הרבה בחרה. זה לפי דברי התוספות. אבל רש"י חלק על תוספות, רש"י אמר שגם באפקר יש דין של עיניים הרבה בחרה. זאת אומרת, גם במצבים כאלה שבהם אני יפסיד ולא יכול לשים מקום אחר, גם שם יש דין של עיניים הרבה בחרה. למה לפי רש"י המשנה לא אסרה את הדבר הזה מדיני עיניים הרבה בחרה, וכל מה שהגמרא דנה זה רק מדיני הרמות? שמה זה? לגמרא אומרת רמאות, היא מתכוונת הבעיה שרימתי אותך, אדם אחר לא רימה. כל הבעיה היא רק מצד הזה שאני בנית עליי, הבטחתי לך ופתאום עזבת לעצמי, יש לי בעיה. כמו שהגמרא אומרת, אם אני יודע לך כבר לא תהיה בעיה, אני מסיר ממני את האחריות. זה אדם אחר שמעולם לא הבטיח אף הבטחות, אין לי בעיה. בהירה שכנראה צריך להוסיף מרכיב נוסף, שעומת נראה שבמקום כמו נראה מראה שהוא שאולי התפילה אמרתו בצורה עוד יותר קיצונית, שבשביל שיהיה דין של אני המאפר בחררה, צריך שהאני והחררה יהיו קשורים אחד לשני. שהמהלך הפשוט אומר שהחררה קשורה לאני. אבל כל עוד אני רק מצפה אל החררה, ועדיין לא קיבל אותה, בצורה פשוטה אין בדין דין של אני המאפר בחררה. מה קורה אם יש עסקה מסוימת שעולה מיליוני שקלים, ויש אני שהוא יש לו דמיונות, הוא יצליח לקנות את העסקה הזאת, בית בצפון תל אביב שעולה 5 מיליון שקלים, הוא אומר אני שמתי את ביתי, את עיני על דירתו של שר ביטחוננו החשוב, ואני אשיג אותה ב-20,000 שקלים, בטוח שאני צריך להשיג אותה. בא אחר ויכתוב תמנו, האם הוא יעבור על עני המאפר בחררה? הוא חולם עליה כל הלילה, הוא בטוח שצריך להשיג אותה, אבל הוא חי בסרט, הוא חי בדמיונות. לכן הזכירו הראשונים שיש תנאי לעני המאפר בחררה, רק ברגע שנוצרה תקשורת רצינית בין העני לבין המוכר, רק אז יש דין שעני המאפר בחררה, כי רק אז מסתום הדבר הזה אמור להגיע לדף של העני, ועד אדם אחרי שחוטף ממנו נקרא רשע. אבל כל עוד זה רק ברמת הדיבורים, וכמו שאומרים לא פסקו דמים על הדבר המסוים הזה, לא הגיעו לעמק השווה, מי אמר שבכלל נזכה בדבר המסוים הזה? אז הבעיה בעני המאפר בחררה זה כי לקרתי לך משהו שהיה אמור להיות שלך, לקרתי לך, מי אמר שזה אמור להיות שלך? לכן בהקשר המסוים הזה כאן, מכיוון שכל דין שעני המאפר בחררה הוא רק במצב שפסקו את הדמים, שהגיעו לכלל מצב מסוים כזה שמסתום מהעסקה תצא לפועל, אז לפי זה מאוד מיושב, למה אצלנו במשנה אין דין של של אני המאפר בחררה? כי זה מכיוון שהוא בסך הכל רק מינה שליח לקדש את האישה, הוא בכלל עוד לא דיבר עם האישה, היא עוד לא התרצתה, לא עשו אפילו וורט, כל עוד זה רק ברמה הזאת של ההכנות לקראת הדבר המסוים הזה, בגלל זה אין דין של אני המאפר בחררה. מה זה איך? אז אני...
על העני לפחות, הוא אומר, מחבר עליה, מחבר אחריה.
כן, אבל אולי בוא נוכח, מי שאומר את דברי זה הרמב"ן. כי הרי תוצאות תקשה על רש"י, שרש"י אומר שעני המאפר בחררה, רש"י אמר שזה גם בקרקע של הפקר, גם בדברים של הפקר. הקשה עליו תוצאות מהמשנה במסעד במציאה, שראה את המציאה ונפל לו עליה, שפרס תלתו עליה, אז שבשם רואים שאין בה שעני המאפר בחררה, אותו דבר עם אדם, פירס תליטו עליה או זרג מקצת הפה עליה, אין דין שעני המאפר בחררה. שאל תוספות על רש"י, לפי שיטתך, הרי גם בהפקר יש דין שעני המאפר בחררה. תרץ הרמב"ן, התירוץ הראשון, ששם זה סתם דמיונות בעלה של הבן אדם. כל עוד הוא לא באמת בצורה רצינית, יש לו סיכוי סביר להשיג את החררה הזאת, זה לא עני המאפר בחררה. ולכן כל הקושה של תוספות על רש"י מהמשניות של מסכת במציע, אומר הרמב"ן, רש"י יתרץ אליהם בצורה פשוטה, עני המאפר בחררה זה המצב כזה שההסתברות הפשוטה את העומס הזה שלו, ולכן לקחתי דבר שהיה אמור להיות שלו. אבל אדם מסוים שמגיע למציאה, רודף אחריה, רוצה מאוד להשיג אותה, זה כל דיבור עם העלמה, מי אמר שהוא השיג את המציאה הזאת? ולכן רש"י שמה יסביר בצורה מקומית למה שם אין בעיה שאני אמר בחררה. אפילו כאלה שבהם הסיכוי סביר שאדם משיג את זה, בעצם צריך למצוא את המדד הזה, שהוא נמצא במקום כאלה שהוא לבד נמצא ואף אחד אחר לא נמצא איתו, שם באמת יש בעיה של אני אמר בחררה. אבל אפילו כאלה שבהם הסיכוי שלו להשיג את המציאה הזאת היא רק עדיין בתחום הדמיונות והרצונות שלו. וזה לא תהיה בעיה שאני אומר בבחרה. איך?
זה ממש הכי ממש שיכול להיות.
אז הרמב"ן אומר שפירס תלתו עליה, הרי עדיין לא הדבטת כאילו. זה רק אני מנסה לזעוק זה שלי. והרי עשית את זה בשטותי לחלוטין. אדם חושב שאם יזרוק את הטלית הוא יזכה בדבר הזה. הוא חי בסרט, הוא חי בדמיונות. אם הוא היה שם חברת שמירה שתשמור על דבר מסוים הזה, אולי אתה צודק. אבל כל זה הוא רק חושב, הוא חי בדמיונות, חושב שזה שהוא זועק, זה שהוא זורק את החיטים שלו, נגיד, זה רק מקצת חיטים עליה, והוא חושב שזה נגן על הפרוש של אנשים אחרים ולא יגעו בדבר הזה. אולי זה אף דבר בעל משמעות. ולכן, אומר רמב"ן בדברי רש"י,
אבל לא צריך שזה דבר
בעל
משמעות, מספיק שהוא באמת יכול, זה שהוא עכשיו באמת עשה
למעשה לדבי. הוא לא יכול באמת, כי כל אדם אחר בשווה, נמצא לידו בתחרות. הוא חושב שהוא קידם כל התחרות, הוא חי בסרט. אם הוא עשה דברים מסוימים משמעותיים שקידמו אותו לחרה יותר מאנשים אחרים, זה כבר כאילו בידיים שלא אסור לקחת ממנו. אבל כל עוד הוא רק מדמיין לעצמו שהוא ישיג את הדברים האלה, דמיונות לא צריכים להתחשב, צריכים להתחשב עם זיקה אמיתית שיש לאדם לדבר מסוים הזה.
אבל אם הוא
זה ככה רמן תעשת את רשי, ומאלה ככה אני יושב גם את רשי איתנו בכל שידוחים. אדם חסר כבר מגיל 16, הוא כבר ננעל על בוחם שם. את הכל בתחום הדמיונות, לא יעזור לו כלום.
איך?
מה זה?
בחיזור אחר הרע.
אתה אומר,
מחזר אחריה, גם זה אין כלום.
אז אומר הרמב"ן, אני לא מבין, אומר הרמב"ן שכנראה שם מדובר שהוא לא רק חושב, אלא כנראה עושה כל מיני פעולות מעשיות שקידמו את
הכי...
כגון לזרוק כטלית,
מה?
לא, כגון כמו שאמרנו, לשים חברת... השאוזי, כגון לשים חברת שמירה, כגון לשים כל מיני מנגנונים כאלה שיפסימו את הכי מלהגיע, דברים רציניים, אבל לא יגלה שזה רק דמיון. אדם חושב שזה גם תליק מולד.
אבל למה חינוך זה חיזור זה גם דמיונות,
אני
רוצה
אותה. אני לא מבין מה זה בדיוק הביטוי של המילה חיזור, אבל כנראה שחיזור זה שעשה צעדים משמעותיים שיקלמו את הדבר הזה אליו. איך?
שבמכר לא
חייבים להגיע
לפסקי דמים. ואיזה
כאילו לא צריך להגיע לפסקי.
לא, שגם במכר אתה לא יכול להגיד שרק
אם הוא סיכה
מישהו על המחיר, רק אז
נקרא
שזה כבר בטוח
ש... לא, את צודק. מה הגבולות אני לא יודע. זה נכון, יכול להיות שלא צריך דווקא פסיקת דמים, יכול להיות שאפשר משהו פחות מזה. אבל ודאי צריך שיהיה משהו משמעותי של תקשורת ביני לבין הצד השני. אם רק, אני חוזר למקרה של המשלה, שאלת, מילאתי שליח שידבר עם האישה, זה עדיין בעולם הדמיונות. בעולם כזה, ודאי שאין מה שאני אומר בפחרה.
גם בקידושין זה איסור
אני אתם לך הרע. או, שחכה, עד עכשיו הסברתי את המינה פשוט של סוגיה למה שתי הסוגיות הן לא קשורות אחד לשנייה, או לפי דווקא של תוספות, שזה דבר שאי אפשר לעשות אותו במקום אחר, או לפי רש"י נאמר, כי התקשורת הזאת היא עדיין תקשורת באוויר ולא רצינית. זה לא אחרונים, לכאורה ברמב"ם כל מה שאמרנו נראה לא ככה ונראה כמו שצביה אמר ברמב"ם. הרמב"ם אומר, האומר לחברו צדק קדש לשפלונית ועליו של עצמו או הרי זה מקודשת ומסיף הרמב״ם וכן במלך החומם קר דסו לעשות כן נכון דעת וכן במלך החומם קר ונקרא רשע נכון יש את הרשון איפה הלשון יש לכם באוטומטים שלכם יש איזה לא
המגיל מי שנאבין שאפשר להבין אחר
כן אני יודע בטח שאפשר להבין אחר איפה?
נוחית
המודבית למטה,
זה
מופיע. נוחית המודבית. אה, כאן. העושה שלח להיקדש לשם ולכת של עצמו. הרי נקדש שלח ואסור לעשות. וכל עושה דבר זה, וכיוצא בו, ושאר דברי מקורבן, כאן נקרא רשם. יש שאלה בפיסוק של הדברים, בטעמי המקרא, איך קוראים את המשפט הארוך הזה. כי אפשר לקרוא אותו, שכל עושה דבר כזה, או במקח חומם כך אני אומר, נקרא רשע, ואז רואים ברמב״ם שכל מה שלנו בעצם דקות האחרונות הוא לא נכון, והרמב״ם ירבב את הסוגיות, ואמר שמצב זה נקרא רשע, ומכך אני מצלם את זה ברמב״ם שתי חידושים גדולים, א', שהרמב״ם מוקד כשיטת רשי ולא כשיטת תוספות, שגם כאשר אדם לא יכול להשיג את הדבר במקום אחר, גם אז הוא נקרא רשע, זה חידוש אחד שרואים ברמב״ם, ב', שאפילו בדמיונות באלמה, בלי פסוק דמים, גם אז הוא נקרא רשע. כשהרמב״ם אומר שגם אם אני מינתי מישהו להיכנס לאישה ואותו אדם, ובא אדם אחר וכתוב על עצמו יתערר לשם מדיני הנאה מהפה בחרה
סתם זה שליח
איך?
איך?
מה זה?
שליח זה
לא דמיונות לא, אבל עוד לא דיברתי לצד השני לא דיברתי עם האישה עדיין אני מנהל שליח, איתה בכלל עדיין לא דיברתי
אפשר להגיד שאישה, כולם אותו דבר
מה הכל עושה דבר? אני רק אקדים, יש לזה, אם אנחנו עוסקים קצת קידושין, בפרק ראשון כתוב על דיני כיבוד הורים, שאדם לא צריך לשמוע לכיבוד הורים במקום עבירה. אז יש שאלה שנשאל הרשב"א, שאדם רוצה להתחתן עם בחורה מסוימת, לפעמים קורה דבר כזה, ניסיון חיי, דבר זה גם כאלה, וההורים אומרים, על גופתנו, שקל לא תרם אותנו אם אתם מתחתן עם אותה בחורה. שואל אותו אדם את הרשב"א, האם לשמוע להורים שלו או לא לשמוע להורים שלו? אז הרשב"א מבין שמישהו אחר אמר, לשמוע להורים שלו, כי זה לא כיבוד הורים במקום עבירה, אתה יכול להתחתן עם אישה אחרת, אז אל תתחתן עם בחירת לבך, תתחתן עם אישה אחרת, מה הבעיה? הוא אומר הרשב"א, וזה הלא שיש לו בתשובה, מכיוון שקודם יצרת הוולד, יצב אותו עבד כל פלוני לפלוני, היא אשתך, ובאת לקיים את המצווה, ולכן עכשיו אין מצב, היא אישה שבה אני יכול לקיים את ההוריה, אם ההורים שלו אומרים לי לא להתחתן איתה, הם הולכים נגד מצווה, ולכן אני לא יכול לשמוע להם. ואתה תקבל שקל מהם, אבל להתחתן אתה יכול. בסדר? זה רק בהערת אגב על ה...
לא, לשון התוספות לגבי מלמד היא שונה קצת, כי לשון התוספות אומר, כמדומה אני שהמלמד הזה ילמד לבני הוא יותר יפה.
כל שכן.
לשון אומר, זה עוד יותר
חיובי. עוד יותר, נכון. אבל הרמב״ם רואים שיתעלם לדבר הזה, אם אנחנו ככה קוראים דברי הרמב״ם. אבל כמו שאמרתי, פשט הסוגיה הוא לא כזה, כי פשט הסוגיה אמרה רמאות, ולא אמרה רשע, מה זה?
זה
למה יש שלוחו? למה יש שלוחו? הרבה יותר פשוט לפסק את הרמב"ם אחרת, כמו שאיר משה בצדק גמור, שימו לב, העושה של הקדש לאישה והלך לאישה לעצמו. הרי זה קדש להשליח ואסור לעשות כן, כאן שמים לא פסיק אלא נקודה. וכל עושה דבר זה וכיוצא בו בשאר דברי מקור וממכר, לא המשך לדברים קודמים. אלא אם עושה את זה במקור וממכר, נקרא רשע. זאת אומרת, הרמב"ם כאן בא להביא משפט מנגד, לא משפט משלים. לא כל עושה זה ואו במקור וממכר, אלא עושה דבר כזה במקור וממכר, רק אז הוא נקרא רשע. אבל אם הוא יעשה זה בשידוך, אם הוא לא נקרא רשע, לא רק אסור לעשות כן. בדבר הזה נחלקו החתם סופר והנדע ביהודה, החתם סופר קרא כמו הקריאה הראשונה, הנדע ביהודה קרא כמו הקריאה השנייה, יש כאן כמה קריאות שאפשר לקרוא אבל נראה לי שאפשר את הסוגיה הרבה יותר מסדר עם איך שהנדע ביהודה קרא את הדברים כמו שאמרנו שתי דברים שונים ומילא לא לגע לסוף הכל תחת, מה זה?
אולי זה רמה סופר כמו
דוספוט, כי
מדבר
על איך חלמית אחוריהם כמה, לא על איך כמה. או, עד רבה, יפה. הרבה יש אפילו רעיין כך שזה כמו תוספות, כמה אומר, יכול להיות שדבר כזה לא בדיני מעונות, אלא במקור וממכר, ולא אמר כללית בעצם, כי אנחנו נראה רק במקור וממכר, אם אנחנו כך קוראים ברמב"ם, יש אפילו ראיה, להקים אנחנו שרק במקור וממכר, יש את הבעיה הזאת, ולא משאר במקומות, רק אז הוא נקרא רשע, רק במקומות כאלה שאפשר לבוא לך בטענה, למה לא עשית את זה במקום אחר?
אבל יש עוד רמב"ם,
כן.
שכתב על מקור וממכר,
רמב"ם. יש ודאי, זה גם סוגי הצנוע שככה מה, ודאי שבאמת קוראים כך חוץ מהדין של אני מאפה בחרה וגם ממצואים כאלה שבהם לא יהיה נגיד דין של אני מאפה בחרה יש גם מה שנהג במין הגרמאות אבל השאלה האם הקידוש שנש חוץ מרמאות גם מקרה שעה או לא זה בעצם מה שאנחנו ניסינו לדייק בדבר הרמב"ם רק תוך כדי הדברים אנחנו ביארנו כאן פשט הסוגיה רק עולה מהדברים זה דברים ש... גם שמעתי מהרב שרון דברים נכוחים ונכונים שיש כאן בעצם אם אנחנו נסדר את הדברים עכשיו חוזר לא לרמב״ם אלא מחלוקת רש"י ותוספות יכול שיש כאן מחלוקת עקבית בין רש"י לתוספות רש"י ותוספות נחלקו בשתי דברים תוספות לא לפחות הראשונים הבינו בדעת רש"י בניגוד לדברי תוספות שתי דברים שבהם יש מחלוקת בין רש"י ולתוספות מחלוקת אחת כמו שאמרנו, האם רק במכר שיש עליך טענה למה לא תוכל לשים מקום אחרת אני כרשע או גם בהפקר כמו שמבין רש"י, מחלוקת אחרת, ככה ארן, ככה מדויק מדברי הרמב"ן שהבין בדעת רש"י, שרק אם זה אני המאפה בחרה אסור לקחת ממנו, אבל אם זה אדם בעל אמצעי שמאפה בחרה לפי רש"י מותר לקחת ממנו, ותוספות לכל אורך דברי התוספות כאן, שבכל הקושיות שווים כל הדברים האלה, לא חילק בין אני לבין השיר. וגם בעשיר יש דין שנאמר מאפה בחרה. בצורה פשוטה, יסוד הדברים שלהם הוא קשור לגדר היסודי, וכמו שהגרא בשולחן ערוך חיבר את שתי המחלוקות, אמרו, אז הוא לטעמי הוא, ותוספות השתתו, בגלל שאמר שזה גם במכר, אז הוא יאמר מלא שזה גם בעשיר, ורש"י יאמר שזה רק בעני. מה הוא בכלל יסוד האיסור של נהנה המאפר בחרה?
אפשר להגיד שזה הכל כמו פסיק חיות, שאני עצמו ככה מתפרנס וכאילו וככה יוצא לראות הכל, כשמותר זה עסקאות וכאלה, וכשאסור זה מנקף לראש הזית וככה הוא...
יפה מאוד, זאת אומרת לפי רש"י הבעיה...
רק גדר אחד יש כאן, יש שני גדרים של...
כן, הבעיה היא הפגיעה בעני. ברגע שאני, יש משהו מסוים, אני חושב שלכן ראוי לחבר גם, טוב, זה אני מסתפק, ממוחה בין לי בין שרון, אבל יכול להיות שגם את החידוש האחר של רש"י, שאמר שצריך כבר שיהיה תקשורת רצינית שלו עם החברה הזאת, אבל לפחות שתי הדברים השונים, לפי רש"י הבעיה היא מצד הנפגע, לפי תוספות הבעיה מצד הפוגע. גם לפי רש"י, עצם זה שיש אני, שאליו הוא נושא את נפשו, והוא כבר יצא תקשורת עם הדבר המסוים הזה, ואתה לוקח את זה ממנו, זה כבר הופך להיות רשע. זה לא משנה אם אתה יכול לשים מקום אחר או לא, הוא זה שלו כבר, זה שייך לו. אולי לא הלכתי זה שייך לו, אבל מוסרי זה כבר שייך לו, אז לכן זה לא משנה אם אתה יכול לשים מקום אחר או לא, אם תוקף אומלל או לא אומלל, עצם זה שאני נמצא כאן במצוקה, אסור לקחת את הדבר ממנו. מצד שני, יכול להיות שזה יהיה רק בעני ולא מהשיר, אז זה כזה שאליו הוא נושא את נפשו, השיר שמראש הזיקה שלו, החיבור הנפשי של הדברים הוא הרבה פחות משמעותי, לא תהיה בעיה לקחת את הדברים האלה. לעומת זה לפי תוספות, הבעיה לא מצד אני, אלא מצד העשיר, מצד החוטף, זאת אומרת הבעיה היא בעצם לא בין אדם לחברו, אלא היינו אומרים יותר בין אדם לעצמו, זה מדיני מידות המוסר, שאדם, זה נהנה וזה לא חסר כמו שאמרנו קודם, אדם שעושה עשייה שהיא חסרת פשר, מה אכפת לך, אתה יכול להשיג את זה במקום אחר, ואתה מתערב במקומות לא לך, זה בדיוק הפגם שקיים בך, ולכן מצד אחד, לפי תוספות זה לא משנה במי אתה תוקף, ואני משאיר, כי הבעיה היא אתה, לא הוא. מצד שני, מצד שני, לפי תוספות, אם יש לי תירוץ טוב למה אני צריך במקום אחר, כי זה מלמד שאני יכול לשים אותו רק במקום אחר, כי זה מציאה שאין לי אפשר להשיג אחרים כמותה, אז במצב הזה כבר אי אפשר לבוא אליהם בתלונה מידותית שלא בסדר. לפי תוספות זה דין בהלכות מידות. לפי רש"י זה דין בהלכות ממונות. זה שתי הבנות שונות של כל סוד הסוגיה.
אבל זה לא משתמש כך, ברור שיש לו סיבה להעדיף את הלכה את זה לדבר אחר, אחרת הוא סתם טיפש, אין לנו איזה, כאילו, אין שום, אם לא היה לו שום העדפה אז הוא לא היה הולך
לדבר, שם. לא, סתם, כי עכשיו נוח לי.
יותר
נוח לו, זה שותים. לא, הנוח לי עכשיו הוא נוחיות עצלנית. וזה בדיוק בעיה מידותית, סתם אתה עכשיו עושה דבר שם שזה בדיוק הטענה שלו כלפיך, אתה עושה דברים מיותרים, זה ממש רשות. למה אתה עושה דברים מיותרים בלי אף תועלת? מה יתרון לבעל הלשון? אתה סתם תוצא את הקדוש שלך, הוא טובח ואתה לוקח לו. נפש רעה, לכן הבעיה היא מידותית לגמרי לפי תוספות, שהיא לא קשורה לדמות של הנתקף אם הוא אני עשיר, והיא מאוד קשורה לתעלויות שלי, כמו שאלעזר העיר לבצדק באמת בסדר. שאתה אומר, למה במחר, באזכר, מותר לעשות את הדברים האלה? כי אני לא צריך במקום אחר. אבל מצד שני, תמיד באזכר, יש גם בעל כיוון הפוך. נכון שאני לא יכול לעשות את זה, לכן מותר לי. מצד שני, כלפי הנתקף, הוא הרבה יותר נפגע. במחר, אני נתקף לא אני כל כך נפגע, כי אני יכול לעשות במקום אחר. באזכר, ממש פגעתי בו, עכשיו את המצד הזה הוא לא יכול להשיג. הוא אומר שאתה בכלל לא סופר את הנתקף. זה לא מעניין אותו למה קורה לשני. זה עדיין לא שייך לו, שזה מותר לתת את הדברים האלה. כל הטענה ירד מצידי, למה אני עושה מעשה מיותר? הדעת הייתה נותנת שלכן מה שטוב מקשה על רש"י, הסיפור שם של שני המוחזים טלית, שכל המקרים של המציאה, שטוב כן מקשה על רש"י, ולא תירץ כמו הרמב"ן, שאולי בזה טוב פה תזיל לי שטטו, שלפי טוב זה גם לא משנה אם הוא התקשר לזה או לא התקשר לדבר המצם הזה, עצם העובדה הזאת היא שאני עושה מעשה מיותר, זה הבעייתי. למד רש"י שצריכים לראות עד כמה הנתקע בצורה משמעותית התקשר לדבר המצם הזה. אבל בסדר, זה בעצם לכאורה ציר יסוד המחלוקת בין רש"י ובין תוספות. אבל יש כאן שיטה אחרת, תוספות ריזה כן, עוד רגע אני אגיע אליה לפני כן, אבל בהקדם יש עוד חידוש דין שלישי שמעלה תוספות כאן בהמשך הסוגיה. אז עד עכשיו דיברנו על הקריטריון של יכול להיות במקום אחר או לא, אם נוצרה תקשורת ביניהם, לא נוצרה תקשורת ביניהם, והבחנה בין עליל לבין עשיר, וניסינו לראות בדברים האלה איך שיטת רש"י לעומת שיטת תוספות סוגיה. התוספות, בשם רבנו תם, ככה מביאים הראשונים משמו, למד שהנפקמינה שנקרא רשד, אמרנו נקרא רשד זה נפקמינה שמותר לבזותו, אולי אפילו פסול לעדות, רבנו תם מביא נפקמינה הרבה יותר עקרונית, אם הוא נקרא רשע, מוציאים מידו. ולכן אדם שהאם היה נבר וחרה בא משהו אחר וחתם את הדבר הזה, אנחנו ממש מוציאים את החלט הזה מידו ומפתירים את זה, מחזירים את המצב לקדמותו. הרמב"ן מביא את זה לשמוע בשבוע מנותם. המעיין מדברי התוספות כנראה, שזה מדויק מפשט דברי התוספות אצלנו, כי תוספות הקשה על רש"י. כאשר מהמשנה המחזין ראה את המצב ונפלו עליה או שפרס תלתו עליה, הובא אחרי בנטלה, הרי היא שלו. כתוב שאם אדם מתנפל על המציאה או פירס על תועליה ומישהו אחר בא ונוטל מנה, הרי היא של מי של החוטף. מכאן תוס מוכיח שמה? שאין בעיה שאין בברכה. מה הראיה? אומר הרמב"ן מקשה טוב, ללמדי רק אמר נקרא שלו המשלב, תקשה גם המשלב שלנו
לא כתוב
גם המשלב שלנו כתוב מנהג בה מנהג עמוד המשלב שלנו כתוב
הלך
מה זה? תנדה הלך לנתן אני הלך ברמאות נכון. כן, נכון. אז גם מה זה?
כן.
יפה, אני בסדר, אני בדיוק עכשיו יפה. זה בכל אופן מחלוקת בין רבנו תם, שמפורש בשל בת לבין הרמב"ן, האם בדיעבד מוצאים את זה או לא. שואל הרמב"ן את שאלת שלמה, איך אפשר, איך יכול התוספות לומר שהוא שמוציאים אותם מידו? הרי אצלנו את הסיפור עם רב גידל ברבי אבא, שבא רב גידל וחיזר על הקרקע, בא רבי אבא חטף ממנו, ואז הגמרא אומרת שבסוף רבי אבא לא רצה למכור לו חזרה לרב גידל כי לא מסתמנה מיתה, והוא רק היה מוכן לתת לו את זה בתורת מתנה. ומצד שני לא רוצה לקבל, זאת אומרת, נשאר על קרקע תקועה ולנצח נצחים כאלה. מה בכלל הדיון? לפי רבנו טעם, אם אנחנו אומרים שנקרא רשע ומוצאים את המידו, בכלל לא צריכים לשאול אותו. מוצאים את הקרקע ומכניסים את רב גידה לתוכה.
זה ש... איך? אין פה בעיה עמידותית בסיפור
הזה. למה?
כי הוא לא
ידע לך. או, אז אפשר לענות אחד מן השתיים, וכל דברים קשורים לשתי תוספות, אני חושב. מכיוון שפתאום כל אדם מעניין ברווחה היא בעיה עמידותית, אז כל הדין המסוים הזה שנקרא רשע, הוא קשור לעובדה הזאת שאתה התנהגת התנהגות לראויה. אבל רב גידל שעשה את כל הדברים לבכלל בשוגג ולא במזיד, יכול להיות שזה גוף הסיבה שכבר לא נקרא את רב גידל. יתרה מזאת, זה קצת מוזק, כי הרי הגמרא במשנה כן מזכירה שעל הדבר הזה אני אמרתי בחרא. אבל יכול להיות שזה שרב גידל מציע הצעה נדיבה, הוא מוכן לתת לשני את הדבר הזה בתורת מתנה. אז בזה כבר הוא בעצם הסיר מעליו את הבעיה המידותית, כי הוא מוכן לתת את זה בתורת מתנה. זה כבר משחרר אותו מגדרי ימי המפה בחרה, שיהווה סיבה לקנוס אותו ולהוציא אותו מידו, כי הוא מציע פתרון הוגן ועולם, ולכן בגלל זה אי אפשר עכשיו להוציא אותו מידו, ולכן הגמרא מתלבטת במה שמתלבטת. אבל מה זה?
ממתי בקנס מתחשבים בכל מיני סוף נדיבות בחירות?
לא, כי הקנס בא לזה של הרשע, הוא לא רשע. הוא לא שם, הוא
רשע
של מה זה?
הוא קיים את התקנה.
הוא קיים את התקנה. כאילו, בהתחלה הוא לא רשע כי היה שוגג. שאלה הגמרא, לפחות עכשיו, איך אתה ממשיך לעשות את העוול הזה? אני לא עושה עוול. אני מציע לחבר שלי לקבל את תורת מתנה. אני רק לא עושה את זה, זה תורת מכירה.
הוא גם בסוף לא יורד, כאילו...
הוא גם למעשה לא ירד, כאילו, כן? אבל הקדמת כל דברים, כי יש איתה שלישית בסוגיה, שהיא חולקת על כמה דברים שאמרנו קודם, והיא משמעותית לדינה. אני לא אשתת אריזה כן אצלנו בתוספתא שרק. 11? אוקיי, בסדר, משהו עושים. תוספות ריא זקן הביא את ההוכחת התוספות מהגמרא במסכת במסיעה, נכון? שתוספות מוכיח מי שלכן נמצא את הפרס ושתלתו עליה, מעבירין אותו עמם. כן, שמזה תוספות התחל רצה להוכיח שאין בעיה שאני אמרת בחרה, והקשל רשי, פה ישבנו ברשי את מה שיש לישב ברשי. אומר ריא זקן, מביא את זה גם כראיה נגד רשי, אבל לכיוון הפכון לחלוטין. אומר ריא זקן, שאני המפה בחרה מוציאים אותה מידו. ומאיפה הוא יודע שמוציאים אותה מידו? מהמשנה הזאת שכתוב, מי שמקצת פרה פרס על תועליה, מעבירים אותו ממנה. ויושב כתוב, קונסים אותו ומוציאים אותו ממנה. שמתם למה איזה זה כנסה כאן? בואו נחזור לסיפור הזה. יש אדם שכל העניים מוציאים בשדה, פירס על תועליה, באחר והביא אותה. עד היום הבנו מי הוא העני ומי הוא התוקף מהעני. מי הוא זה שמחזר אחר מי זה שחוטף ממנו? הפורס, וכל הם חוטפים ממנו. אתה שוכיח שמותר לחצוב בעדקר. ריא זקן הבין את כל הסוגיה, 180 מעלות הפוך. הבין את ריא זקן את בית הרמב"ן, מעלה אפשרות זאת לשבת בדברי רש"י, שכל העניים מחזרים אחרי החררה הזאת, אחרי הלקט הזה. ויש עני שהוא מנסה במניפולציה לא הוגנת לקחת את זה מכל העניים. וכתוב כאן שמוצאים את המידו. מכאן לומד דרי זקן יסוד...
לא
איך?
פרסמת לי לא קניין,
ולכן
אתה הוציא אותו
מידו. לא, אז עכשיו שכתוב כונסים אותו, מוציא אותו מידו, למד זה שגם אחר כך הוא יחקר אותה, מה של הידיים שלו נוציא אותה ממנו. שהחידוש של המשנה זה לא רק שהפריסה הדלית לא מועילה, אלא שאם גם כך תזכן בה, נוציא אותה מידך. עכשיו, הרי זקן מגיע כאן למסקנה מאוד מיוחד, קודם כל את כל הציור הוא הבין הפוך, יש כל שהם הבינו, ומכאן הוא גם מסקנה מאוד הפוכה לדברי התוספות. אומר הרי זקן, אני המאפה בחרה, במחר לא מוציאים את המידו, באבקר מוציאים את המידו. סוף סבר שבאבקר הרבה יותר מותר להיות אני המאפה לחטוף מידי אני. רי זקן אומר שבאבקר זה הרבה יותר חמור, אם הוא יחטוף מידי אנשים אחרים, יוציאו את המידו. מה ההיגיון של הרי זקן? ההיגיון הוא כמו שאלעזר אמר קודם, שאם אנחנו מוכרים את הדברים מצד הנתקף, אז באבקר זה הרבה יותר גרוע. במחר שהנתקף סוף סבר יכול לשים במקום אחר, אסור לעשות דבר הזה, בדיוק, לא נורא, הסתדר. אבל באבקר אם אני עכשיו חטפתי מעני את הדבר שאליו הוא נצא את נפשו והוא לא יכול להשיג את זה במקום אחר, את הפעד לא כעניים כאן לא יכול להשיג במקום אחר, אין תקנה לדבריי אלא לעשייה הגרועה שעשיתי, אין לזה שיוציאו אותה מידי ויחזירו אותה לידם של העניים. בסדר, זה בעצם יסוד דברי ריא זקן, שאת הציור הבין הפוך, ולמד מלא מתוך דברי המשנה ויותר מדברי ירושלמי שמוצאים את המידו, ואצלו רואים שדווקא הזו בעצם אולי לא משהו אבקר חמור אפילו ממכם. בסדר? עכשיו כל הדברים האלה אנחנו מביאים את הדברים עכשיו הלכה למעשה וחוזרים לחדר אוכל, לא אצלנו בישיבה ברוך השם יש מספיק שפע, לא צריכים בכלל זה, אבל במקומות שבהם יש תחרות בתפיסת מקומות לארוחה או לשיעורים, עד כמה תפיסת המקומות האלה תהיה לגיטימית. אז בואו נתחיל לסדר דבר דבר סלם. קודם כל, אם אדם בא רבע שעה לפני הארוחה ותופס לעצמו מקום, מכיל לעצמו מקום, האם מותר לחטוף מידו או לא מותר לחטוף מידו את המקום הזה? פתאום חוטף, שומר עצמו אוכל בצד, מגיעים אנשים, פתאום הצלחת המרכזית מתרוקנת, מגיע אדם, אולי צריך לשאת לו, מה קושי מתרקן, מה קושי לא מתרקנת, מגיע אדם ורוצה לקחת את המנה שלו. אז רק נסדר את הדברים. אם יש אדם אוכל שם, מי שיקח ממנו ודאי נקרא רשע, כי ודאי אתה יכול להשיג במקום אחר, בין לפי רשי ובין לפי תוספות, אדם שיקח ממנו את הצלחת, מוגדר כ... אני לא אוכל לרוצה לחלק ציונים, אבל יהיה מוגדר כרשע לכל דבר. אבל אם... מה זה איך? גם הוא משפט, גם ממך נקרא רשע, ניתן לפי כולם הוא נקרא רשע. אבל אם... רשע, אולי אתה צודק, רשע, לא, רשע, חכה, נגיע. אז אדם אחרי שקרא נקרא רשע, אבל אם נגמרה הצלחת המרכזית, וכבר לא נשאר יותר מנות עיקריות, ועכשיו אני מגיע, אין לי, או שאני אשאר רעב, או שאני אקרא את הצלחת שלו. והדבר המסיים הזה כאן, לכאורה, באנו למחוק את רשי ותוספות. לפי רשי, גם בעזקר אתה נקרא רשע, הוא סוף סוף כבר תערך בדבר המצב הזה. אז אני רשע, אז אני בדיוק אמרתי שיש לנו סוגיה שזה שצריך בכלל לשאול האם בכלל האוכל שלנו זה בבעלותנו, שזה בבעלות הישיבה בכלל. יש שרן מפורסם בדברים שאומר שאדם שמתאר אצל חברו, האוכל הוא לא שלו, האוכל של חברו. הוא אומר אם היה דין של מצתכם שצריך לאכול מצת מצווה, אז המערך היה צריך להקנות את המצה לאורח, וזה שהוא אוכל סמוך על שולחנו זה עדיין לא הופך לו את האוכל שלו. לכן מדיני קניין אי אפשר לבוא כאן מדיני קניין, זה רק אני אמרת אותך רע. לפי הרן לא, זה לא שלו, זה שבעל הבית. ואם פתאום בעל הבית מחליט, פתאום הוא רוצה להעיף מישהו מהישיבה, הוא אומר לו אתה לא אוכל כאן, אז למרות שהוא יגבע את הדבר הזה, הוא לא יקח את המנה ויברח, הוא ישיר את המנה, ובשתנים יעזוב את המוסד, זה לא שלו בכלל. אז לכן, אלא מה שיש כאן, אני אמר בבחרה, באנו כאן למחוק את רשי ותוספות, שלפי רשי, במצב כזה, הוא גם נקרא רשע, כי סוף סוף שלך, לפי תוספות, אין כאן פגיעה מוסרית, מה, אני אשאר אהב? לא יכול להשיג את הדבר הזה במקום אחר.
אני, אימוני,
איך?
לא דווקא אני, אנחנו באותו רמה, אני כבר לא בטוח.
אה, לפי רשי, אתה אומר, בסדר. נראה לי, לא נעים להגיד, כמו שהרן אומר, שלגבי קרקעות, גם רשי מודה שכולם עניים אצלה, אז אני עוד זה בעצם רואים שזה נקבע לפי השאלה לא הפיננסית, אלא עד כמה אתה זקוק לדבר הזה, עד כמה אתה לא זקוק לדבר הזה. ולכאורה, במעבד הפשוט הייתי אומר, שלגבי הדבר המסם הזה, אתה נשם אני כאילו בדבר המסם הזה, זה לא דבר כזה שהוא לא משמעות לגביך, אין לך אוכל תצורם היום, אבל אתה צודק, לא יודע.
אני יכול לשתי מעניים, ולא בטוח שבשתי אני מגיד.
לא, גם בשתי אני מגיד את זה אני חושב, לא.
גם בעשיר,
זה מה שמעתי, בקרקעות, שלחנו את הדבר גם כאן. איך? הדגשה היא לא עשיר מול אני. אלא שאם יש אני שאלה והוא נושא את נפש אסור לקחת ממנו. אני לא יודע שאלה ואיזה מתאוכת תוריים. אבל אתה לא, אתה ראו את זה בוא נביא דוגמא
קפיטה.
אם זה לקפות מקום לשיעור ודאי שאלה ונושא את נפש ומשם הוא קבל את כל החייל שלו, זה ודאי לא דבר חומרי, זה דבר שממש פיקוח נפש. זה הדבר הזה, אין לו, אין לו חיים, הוא עני בדעת. אין לו תורה.
אבל
אם
זה גם החיים שלי, יכול
להיות
שמותר.
לא, לצירה של עכשיו זה, הדגשה היא מפיק כולני. שתרצו בגלל שהם חיזרו על ה... שהם חיזרו, זה מה שהם תרצו. לא בגלל שהם עניים, שגם אתה עני.
לא, זה שם
עניין מראש. בסדר, טוב.
עניין
מראש,
אני עני.
אתה מודי, בוא נשאיר את השאלה הזאת, באמת, זו סוגיה צורית מעניין, את כמה אני יודע, מה זה איך?
גם לתפוס מקום, גם לשמור את זה. זה לא התקשרות ל...
לא, זה בטח התקשרות.
זה לא שלך, זה בעל הבית.
מה זה?
זה היה,
עשית מעצה משמעותי. יותר מזה. לא, ובעל הבית, רשע, וזה חשוב לי, ובאת נתן לך לגיטימציה לעשות את הדבר המשמשי. ודאי שיש כאן התקשרות, בעל הבית נתן אפשרות לבני אדם להכניס אוכל לתוך הצלחת שלהם. זה לגיטימי לגמרי מה שעשית.
זה כמו טלית.
אני לא יודע, טלית, טלית, אוכל, אני עושה בדיוק
לך,
אוכל יוצא לגלל טלית, שזה משהו לא לגיטימי, אז זה בדיוק המקרה הבא שעושה לומר לה, וזה דברי זקן. עד עכשיו דיברנו לתפוס את הצלחת שלי, אם מותר לאדם אחר לקחת אותה, או אסור לאדם אחר לקחת אותה. אבל לתפוס מקום לחבר שלי, שאני עכשיו תופס את השורה הראשונה של השיעור, לכל החבר שלי כותב שמו 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 וכל מיני חברים שביקשו ממני, או שאני תופס צלחות מחד אוכל גם לחברים שלי. כאן לפי דברי ארי זקן הבעיה הרבה יותר מורכבת. כאן אני לא עבדתי לפי המנגנון החוקי שלקחתי את שלי, אלא נהגתי בצורה לא הוגן, ואני אגיד למה לא הוגן, זה קשור לסוגיה של תופס ברחוב במקום שחייב לאחרים, שגם מלחתית זה לא הבעיה כאן, ודאי שמוסרי זה לא בסדר, שאני תופס לחשבון אחרים. אז כאן, האיפור בחררה נעשה בצורה לא הוגן, ואז אדרבה, אפשר לומר, כל שאר התלמידים הם העניים, לא נעים להגיד כל מה תלמידי חכמים כעניים, הם אלה שמחזרים אחרי החררה, ואני בא ומוציא אותם מהם. לפי דברי רבי זקן, בצורה פשוטה, אם מישהו בא ושומר תלחת לחברו, צריך לבוא אגבי של הישיבה, בזרוע לקחת את התלחת הזאת, לזרוק אותה חזרה לתלחת הראשית, ולומר יכלו ענבים ויזבאו, הפעולה הזאת שעשה היא פעולה לא לגיטימית, לא חוקית, וכולם כאן חזרו אחרי החררה, ולכן מוציאים אותם מידו. תת השם, שנזכה שיהיה שפע של תורה ושפע של אוכל, ושלא נזכה.